בארץ ישראל בטח. מישהו נגד? אף אחד לא נגד. רציתי ללמוד מכתב מספר פרי הארץ, ספר פרי הארץ, ספר שכתב רבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא ורבי אברהם מקליסק היו תלמידים שלמדו במזרית, הם היו ראשוני החסידים של רבי ישראל, הוא היה חברותא של אדמו"ר הזקן, יש חילופי גרות שם, בסוף הספר יש אגרות, אגרות שלו ושל רבי אברהם מקליסק, הם שניהם, רבי אברהם מקליסק זה ראשית העלייה של החסידים לטבריה, כשהכל היה שממה, הייתה שם יהדות ספרדית קצת, מי הקימה את טבריה? דונה גרציה, כך קראו לה, נכון? איזו צדיקה מ... לא יודע מאיפה, מטורקיה? איטליה? דונה גרציה, נשמע כזה איטליה באמת. הייתי אומר ספרד, אבל גרשו שם, שם את היהודים, אז לא נשאר. בקיצור, היה שם איגרת שחשבתי שכדאי ללמוד בינתיים עד שיצלמו אותה, מתוך הנחה שאתם לא התנגדו, אמרתי שיצלמו. לא, מקסימתי שומר בצילום. אז אני אזכיר בינתיים איגרת אחרת של רבי מנחם מנדל, מפורסמת מאוד, משהו כזה קצר. זה מתחיל ככה במילים. באתי להזהיר כיהודה ועוד לקרא. אתם מכירים את הביטוי יהודה ועוד לקרא? זה מפרק ראשון יצא מקדושים. מקדוש מדין ערב. למדנו את זה כבר? אז שם הגמרא אומרת. יהודה ועוד לקרא. כתוב אומר לי שערת חרופתי, הרי זו מקודשת, שכן נאמר ואיש יבחן נחרפת לאיש, ועוד ביהודה קרינה להרוסה חרופה. אז כבר אומרת, כי יהודה ועוד לקרא, יש פסוק, צריך עוד ויהודה? לא יהיה. המנהג ביהודה צריך כתוספת על פסוק? אז ככה הוא מתחיל את האגרת. כאילו מה שאני מדבר זה ברור, אני לא צריך להגיד זה בכלל, מה? זה האמת הכי בסיסית. אבל אני בא, כי יהודה ועוד. כמו גם מוסיפים את המנהג ביהודה על הפסוק. מתי, באתי להזהיר מאוד שלא להתלוצץ מעוברי עבירה. שלא להתלוצץ מעוברי עבירה. זוכרים את המילים האלה? אני מזכור אותם בעל פה.
זה היה כבר רבינר.
מה איתם?
שהם היו... שהם מתלוצצים על מי שנופג, ואז...
על מי ש?
על אנשים שנופלים בחגית.
זה כבר? לא יודע, הנה, איך ידעת לצלם לנו? אבל אם הוא כבר הביא לנו תודה, אז אני אהיה במכתב למדבר של רבי אברהם מקליסק. זה באמצע המכתב. טוב, שאלו אותו הדרכות להגיע לארץ ישראל, ככה שאלו אותו. מה הוא מציע למי שרוצה להגיע לארץ ישראל? בסדר, אני מתחיל בזאת אשיב אל ליבי. כל המכתבים האלה ראוי לקרוא פעם. זאת אשיב אל ליבי, להשיב פני הכבוד בכל שורי ולבקש לשכון כבוד בארץ הקדושה. יש לו עצה. אנחנו נשים שיחה לפני גיוס, דברים כאלה. יש לו שיחה לפני עלייה לארץ. הוא כתב אותה. לכל שואל הוא מבקש לשכון כבוד בארץ הקדושה. מודעה רבה, לידע ולהודיע את הארץ מהי. אנחנו מדברים על שנת תקנ"ו. בסדר? כמה שנים זה לפני העלייה הראשונה? 100 שנה. נכון, העלייה הראשונה היא בתרמ"ב, ככה הם רוצים להגיד. לפני הציון, זה התימנים עלו בתמר, אלה בתמר, תרמ"ב. 1882 למניינם. אז אנחנו בתו קנ"ו, 90 שנה לפני העלייה הראשונה. מי רצה לעלות לארץ 90 שנה לפני העלייה הראשונה? מה זה לפני העלייה הראשונה? אני, המשפחה שלי עלתה לארץ עוד הרבה שנים קודם, זה העלייה הראשונה לפי הציונות. הארץ עוד שממה מוחלטת,
קדח. 15 שנה אחרי הגולה.
15? מה את מתכוון? הוא הסתלק כבר.
לא, הוא
נפל בקוף ממלף, לא יודע, 15 שנה. עזבת אותי, רציתי יותר מוקדם. יכול להיות. אז כן, אז 15 שנה, לא, הוא כבר בארץ פה. הוא כותב את זה מהארץ. ואני לא בקיא בדיוק מתי תלמידי הגר"ל ומתי תלמידי המגדלים בברית שלו, רק בשנים הראשונות. תו קופנון וב בלועזית זה 1786, נכון? 1796. זה כמה שנים אחרי המהפכה הצרפתית. קצת. זה עוד כשנפוליאון עוד לא הגיע בכלל. זה מזמן, בקיצור. ו... כן, זה מסתדר. לא, מתי הייתה המהפכה? 1789. זה שש שנים אחרי המהפכה הצרפתית. זה מזמן, בקיצור. המצב במדינת ישראל הוא הרבה יותר גרוע מאשר מה שמכונה העלייה הראשונה. ומי שרוצה להיות לארץ ישראל, מדובר פה על צדיקים, יחידים, בודדים, חלוצים, שכל השם נגע בלבבם הרבה הרבה לפני כולם. מי חלם על זה? מי חשב על זה בכלל באותה תקופה? כמעט לא היה פה אף אחד. אז אלה, המעטים האלה, מעט מאוד, אלה שהיו צמודים למדת מזרית, ואלה שהיו צמודים לדרום וילנה, גם מצפון אפריקה הייתה עלייה מעטה, בעקבות אורח חיים הקדוש. זה מה שהיחידי היחידים, המכתב הוא אליהם, זה חשוב שאני אומר על מי המכתב. אז לכל שואל ומבקש ישכון כבוד בארץ הקדושה, מודעה רבה, לידע ולהודיע את הארץ מהי. אני רוצה להסביר לכם לאן אתם מגיעים. אמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש שוחר טוב בפסוק, רצית השם ארצך. מה זה רצית השם ארצך? מי פותח איתי אלים ונקרא שם את כל הפסוק? אתה יושב הכי קרוב. אז מה חז"ל אמרו על זה? הקדוש ברוך הוא הופך ומהפך ומסתכל ונותן עיניו עד שתרצה את מעשיה. רצית השם ארצך. רצית זה מלשון הפעלה, נכון? לגרום לארץ להרצות. מה מסובך?
שתי חלקים.
אז תחלק השני. נו, תהילים. מה, אין לנו תהילים בעולם שלנו? אף אחד לא שואל שם תודה. הקדוש ברוך הוא הופך ומהפך ומסתכל ומדייק בכל מילה במדרש. הופך ומהפך ומסתכל ונותן עיניו עד שתרצה את מעשה. מה הכוונה במדרש? הוא הופך ומהפך ומסתכל ונותן עיניו עד שתרצה את מעשה? אומר רבי אברהם, הנה כמה היפוכים וגלגולים ומאורעות עידן ועידנים יחלפו על כל אחד מבארץ עד כי מית דדיר לבה ורצה את אבניה ואת אפרה יכונן ואוהב חובות שבארץ ישראל מפלטין שבחוץ לארץ. פת חרבה זה כנראה הגמרא בקידוש אצלנו, נכון? יש מאחי אביו פתומות ו... ומה?
תוכנו ברחיים מביאו לחיי העולם הבא, ומחילו פיסיון תורדו מן העולם.
וזוכה, וראש גיהנום. אז מאכילו פת חרבה. פת חרבה. זאת אומרת, בלימוד פסוק. מה הפסוק? הפסוק הוא... איזה פסוק זה? בית. למנצח עם נקוח מזמור, רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב. במקום שבות כתוב שבית. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע, אספת כל עברתך, ישיבות המכון אפיך. שובנו אלי אישנו ואפר כעסך עמנו, על עולם תענף בנו תמשוך אבך לדור ודור, הלא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך, הראינו עד מי חסדך וישעך תיתן לנו. זה בינתיים שמונה פסוקים ראשונים, מדובר פה, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב, ואז מדובר על סליחה, חטאה, לכסות השיבות המכון אפיך. אפר כעס חיים, אני חושב פה איזה כעס, השיבה לארץ ביחד עם ביטול של כעס. אז מה זה הכעס הזה? עוד פעם, הנה כמה היפוכים וגלגולים ומוראות עידן ועידנים יחליפו לכל אחד בארץ עד כמי דיר לבה ורצו את הבנה ואת הפרה יכונן ואוהב חורבות שבארץ ישראל מפלטים שבחוץ לארץ. מה זה אוהב חורבות שבארץ ישראל מפלטים שבחול? מי אוהב חורבות שבארץ ישראל מפלטים שבחול? איך אתם מבינים את ההיגיון הזה? למה הוא מתכוון? אנחנו מגיעים לארץ ישראל, אנחנו בשנת תקנ"ו. הרמב"ם כותב על הגאולה, דברים אלו לא נדעים איך יהיו עד שיהיו. למה לא נדעים עד שיהיו איך שיהיו? משום שתיקחו יהודים לפני 600 שנה, בכל גלות שלא תהיה. כשהוא חלם איך יבוא המשיח, הוא לא התחיל לעלות בדעתו איך יהיה התרחיש. והרמב"ם אומר, לא רק שהוא לא עולה על דעתו, אין אפשרות לעלות על הדעת מה יהיה התרחיש, מה יהיה סדר המאורעות. תפגיש בן אדם מפני 700 או 1200 או 1800 שנה, תקפיץ אותו לפה, לשלבים הסופיים של הגאולה, הוא ודאי יבין מה קורה פה. השלבים הראשוניים של הגאולה הם מסובכים מאוד, זה קודם כל ברור, זה מסובך מאוד. סדר הגאולה מתרחש באופן שאתה לא מצפה אותו מראש. איך הרב קוק היה אומר? אין בן דוד בא עד שישראל מתייאשים מן הגאולה. מה זה מתייאשים מן הגאולה? אתם יודעים, הרב היה מסביר שהגאולה היא זאת שמייאשת. לא מתייאשים מזה שתהיה גאולה, אלא הגאולה מביאה אותה לכל מקומות שקוראים לנו ייאוש. למה? כי הגאולה היא שינוי מצב חומרי של דברים, ברור. הגאולה היא שהעסק נהיה יותר חיובי, אבל זה רק הפן החיצוני של הגאולה. הפן הפנימי של הגאולה זה התרוממות מדרגות החיים. צמיחה של נפש חדשה, נשמה חדשה, כוחות דמיון חדשים. והצמיחה הזאת היא לא מודעת, היא לא מובנת. כשכוחות חיים חדשים צומחים, אז זה לא בא עם פתק, זה לא בא עם רשימת הסברים. קיבלת כוחות חיים חדשים, נע מתקיים בצורה כזאת. זה בא עם איזו אנרגיה פנימית שאנשים לא יודעים לעכל אותה ולא יודעים להסביר אותה. ולכן כל פעם שאתה בא ומנסה להסביר מה יהיה השלב הבא בגאולה, אתה קורס. ההסברים שלך קורסים. למה הם קורסים? כי השלב הבא בגאולה הוא הרבה יותר ממה שאתה מסוגל לתאר. משום שהגאולה באה לעצמך נשמות גדולות יותר, וכל פעם שאתה מנסה לתת תרחיש, אתה מנסה לתת אותו במקום נמוך יותר מהגאולה. אנחנו צועדים לקראת מקום שאנחנו לא יודעים מהו. אנחנו רק יודעים שהוא עליון וניסה, הנה ירום עבדי וניסה וגבה מאוד, ככה הנביא ישעיהו אומר על המשיח. יותר ממשה יש במדרש, יותר משלמה. יש פה איזה מדרגות חיים חדשות שמתחדשות לא רק במשיח, אלא בכל הדור של המשיח. לכן כל פעם שתבוא בלי ענווה, כל פעם שתבוא עם תובנות מאוד מוחלטות וברורות, תן פקודות, תגיד ככה צריך לעשות, ככה צריך לעשות, אז תחטוף ביתה. זה מה שקורה לכלל ישראל. עכשיו הוא כותב לכל יחיד ויחיד, לא רק מה שקורה לכל יחיד ויחיד. שמה? ולא לקלים המרוץ. נחזור אחרי זה למילים שקראו. ולא לקלים המרוץ. לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא שנה. כשאדם בא לארץ ישראל, הוא מצפה, הוא מלא חלומות. הוא בא לארץ ישראל, הוא בא לישיבה, זה גם כן דומה מאוד, נכון? הוא מלא חלומות, שעכשיו הוא יגיע לארץ הקודש. נכון, מנשקים, יש מנהג כזה יפה. מנשקים את האדמה. את מסלול האספלט בנמל תעופה בן גורן, מנשקים, מתרגשים, הגענו לארץ ישראל, ואחרי זה כאילו בציניות, מלגלגים, מזלזלים, אולי בציניות ולא בציניות. יכול להיות שיש פה משהו גדול ונשגב. אז בהתחלה יהיה קשה, הוא אומר, לא בהתחלה, לא לקלים המרוץ. למה לא לקלים המרוץ? משום שזה לא קצר לטווח קצר, זה לא ספרינט, תיתן כל הכוח, תהיה חזק בכלל לא. לא יום, לא יומיים, לא חודש ולא שנה. כשאדם בא לארץ ישראל, הוא הולך קודם כל במתור מתנת הגעה, הוא הולך לחטוף את המכה של החיים שלו מבחינה רוחנית. כי אם ברבות השנים, יעברו עוד הרבה שנים שהוא יבין למה היה כדאי ולמה היה טוב שהוא הגיע לארץ ישראל. עד יעברו ימי הקליטה. קולוטטו בחיים במקלט יישב עולם לפני האלוקים. מה זה יעבור ימי הקליטה? יש לנו הלכות כאלה בהלכות נטייה וזריעה ש... ט"ו בשבט. מתי שתלנו את העץ כדי לדעת מתי לחשב אותו לט"ו בשבט? אז עץ הוא צריך לשתול אותו שבועיים לפחות לפני התאריך הקובע. התאריך הקובע בשביל ט"ו בשבט זה א' אלול, נכון? עד שנשתל אחרי א' אלול, אז כשמגיע ט"ו בשבט עוד לא עבר לו שנה. בסדר? אבל זה לא ט"ו בשבט, זה ט"ו באב, זה היום האחרון. היום האחרון לשתול עצים באדמה בשביל להגיע לט"ו בשבט, זה ט"ו באב. למה? כי שבועיים עוברים עד שנוצר מגע שיש לו משמעות הלכתית בין העץ לבין האדמה. וכששמת את השורשים באדמה, זה מתחילים תהליכים כימיים מאוד מאוד נסתרים, רק אחרי שבועיים אפשר לראות אותם. אז זה יהיה מהקליטה. לזרעים של ירקות, זה שלושה ימים. יש גם ימי הקליטה בעיבור, בהיריון. 40 הימים הראשונים של ההיריון זה נשאר עוד לא מקלט. העובר, ימי הקליטה זה... אתה מגיע לארץ ישראל, זה שאתה שם משהו בתוך הארון, זה כבר בתוך הארון. כשאתה רוצה קשר של חיים, עד שאתה שולח נוקנות ושורשים, עד שאתה יוצר איזה... אינטראקציה אמיתית ועמוקה עם אדמת הקודש הזאת, לוקח זמן, לא שבועיים, זה לא עץ. איך כתוב? לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא שנה, כי אם ברבות השנים, עד יעברו ימי הקליטה, כל את אותו בחיים. במקלט יושב עולם לפנינו, כי מה זה במקלט יושב? מאיפה הוא הביא את הביטוי הזה? מישהו זוכר? מישהו מכיר? יש עיר מקלט, רוצח בשוגג. יושב שם, תקוע שם. הוא תקוע שם או שנבנית פה איזה קומה, רוצח בשוגג לא מקבל עומש, רוצח בשוגג צריך להגיע, לאן? לחברון? לאן? לאחות מהרעיון? עובר תהליכים, תהליכים... הוא צריך לינוק מהאדמה, לא סתם שולחים רוצח ושוגג למקום כמו חברון או מקום כמו שכן. יש בקדושה של המקומות האלה משהו שמשפיע על הנפש, באופן... כשאני אומר תהליכים איטיים, זה בכלל לא איטי, זה הכי מהר שיש בעולם. זה כמו ללמוד את הסוגיה, תימא אותה מהר, אני אומר את זה הכי מהר, אבל מהר זה ללמוד מהר. לאט, לא לאט, בכלל לא לאט. אני קורא איזה אנרגיה, השקעה וריכוז והתמדה. אבל זה לוקח זמן, מה לעשות? זה לוקח זמן. גם אם אתה טס במהירות האור, אתה טס לאיזה גלקסיה שמרוחקת מיליון מטר, אתה טוס בשיא המהירות, זה מרחק גדול. אז כדי להיקלט בארץ ישראל, צריך תהליכים. כמו שכתוב, ואיש, לציון אומר איש, ואיש יולד בה. יש שתי פרקים אחר כך. זה למדנו בכתובות, נכון? פרק שביעי. ולציון יאמר איש, איש יולד בה, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. מה הכוונה? ברצה לומר, כל הבא אל הקודש צריך מחדש עיבור ויניקה וקטנות. עד פנים בפנים יראה פני הארץ ונשו קשורה בנפשו. מי שבא לארץ ישראל הוא כאילו נולד מחדש. יש בחסד לאברהם אבא של אחידה, שמי שבא לארץ ישראל אז מחליפים לו את הנשמה. בלילה הראשון הוא הולך לישון, הנשמה עולה, נכון? בזריקת המפיל אנחנו שולחים את הנשמה ומודה אני, אנחנו רואים תודה שהיא חזרה, שחזרת בנשמתי בחמלה, אז חוזרת לנשמה אחרת, נשמה חדשה. למה? אבל זה סתם משל כזה, אני לא יודע מה אפשר. אבל כשמגיעים לארץ ישראל, גם האדם היחיד וגם כלל ישראל, צריך מחדש עיבור, מה זה עיבור? כאילו הוא תינוק בתוך הבטן. והיא ניקה, שהוא עוד לא מחדש חידושי תורה גדולים מדי כשהוא יעלה. הוא אפילו לא מברך תמיד בכוונה. וקטנות את כל התהליך וכו'. אדם בא לארץ ישראל מלא אידיאלים, מלא רצון, מלא התלהבות. הוא מגיע לפה והוא עובר את כל התהליך הזה. זה הטיפ, זה השיחה לפני עלייה לארץ. חבר'ה, אתם הולכים... יהיו קשיים כלכליים, יהיו קשיים ביטחוניים, יהיו קשיים חברתיים, זה לא מתחיל לגרד את הקשיים הרוחניים שיש. עד המחדש נהיה עובר, עם שכן של עובר, עכשיו הכל נמחק, נכון? כתוב גם הבא מקשר, בזה רצה 40 יום כדי לשכוח את התורה של חוץ לארץ. אני רוצה להגיד את התורה מחדש, תורה טהורה של ארץ ישראל, גם התורה של חוץ לארץ טהורה, זה לא סיפק. אז זה תהליך בחירי רצוני. זה קורה לבד, שמה? שמי שבא לארץ ישראל, הוא יולד בה. הוא עובר תהליך של ידה מחדש. תהליך של ידה מחדש זה תהליך מרובה בייסורים. בעיקר כשמה? בעיקר כשאין לך את התובנות, כשאתה לא מבין מה קורה לך. אם אתה לא מבין מה קורה לך, אתה לא מבין מה קורה, הבאתי. באמת אפשר לעשות העתק הדבק על ישיבה ולארץ ישראל, זה אותו דבר. כיום טוב בשבילך מדברים על ארץ ישראל. באתי, רציתי להתקדם, רציתי לצמח. כן, אתה גם מתקדם וצומח, אבל יש פה דברים כל כך משונים. יש פה דברים שאני לא יודע מה קורה לי. אני חושב שהגעתי לארץ, אתה לא הגעתי לארץ. כשעוקרים עץ ממקום למקום, אז הוא מאבד את החיות הקודמת שלו. בגלות אנחנו יודעים לחיות. איכשהו באיזשהו פלא, 2000 שנה, למדנו איך לחיות. לחיות בצורה מאוד מגומדת, מאוד חלקית, מאוד מעוותת. אבל שרדנו, שרדנו. עכשיו אתה עוקר את האילנות האלה, בעדינות אולי אתה עוקר אותה, לפעמים לא בעדינות. ושוטל אותה מחדש בארץ ישראל, זה צריך ימי קליטה, זה לא עוזר. אתה עובר תקופה שאת אדמת הגלות היא כבר לא נותנת לך חיים, ואדמת ארץ ישראל עדיין גם לא נותנת לך חיים. זאת אומרת, הפרנסה הרוחנית שעזרה לבנות את העם בגלות, עזרה לעם הזה להיות עדין וצנוע וביישן וירא שמיים, את זה, זה כבר לא מחיה אותנו יותר. עקרנו אותנו שם. ולהתחיל לנוק עד ממה שיראת השמיים, ממה שעבודת השם, מה שאתה נותנת לנו פה בעולם, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן יותר משבועיים, כנראה לפעמים זה לוקח דורות. עד שהוא מדבר עם אנשים ספציפיים, אמרתי לכם איזה אנשים ספציפיים, גדולי הגדולים, האידיאליסטים היחידים הבודדים האלה שעלו הרבה הרבה לפני כולם. אז צריך מחדש עיבור ויניקה וקטנות. אם אדם לא יודע שזו לידה מחדש, אז הוא חושב שהכל התפרק. הוא אומר, מה קרה לי? כשהייתי בפוילין, היה כל כך טוב. הייתי כזה צדיק, מה קורה? פה אני מפורק לגמרי. היו צעות גדולות בעליות לארץ. צעות גדולות מאוד, גם איסורים מטורפים מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, מה שהם לא עברו, רעב. אתה יודע, אידיאליסטים עולים, אידיאליסטים, גדולי אידיאליסטים עולים. הבעיה שלהם ילדים, לא כל ילד של אידיאליסט הוא גם כזה גדול, בטח שלא כל נכן שלו. בטח לא כל מי שצרף לשערה, מצליח להחזיק מעמד מול זה. היו שם נפילות מטורפות. או שמשברים מוכנים שקשה לשער אותם, קשה לדמיין אותם. כדאי לקרוא בהזדמנות הספרים של, איך קוראים לו? פרופסור מורגנשטרן, כך קוראים לו? הבן שלו לומד בישיבה, הבן שלו, מוטי מאור, למד בישיבה. גר היום בתל אביב, תמיד חכם. אז הוא כתב, זה, בזה הוא התמחה. אז כדאי, אני חושב, כאילו חשוב פעם למצוא את הזמן לראות מה הם עברו. הוא מדבר על עליית תלמידי הגר"א, לא על עליית החסידים. זה לא יאומן מה הם עברו, מה הם השקיעו, מול מה הם התמודדו. איזה קשיים, איזה מסירות נפש. לא, אנחנו לא מתחילים לגרד אותם בכלל. אז צריך מחדש שיבור עיני הקלקלות. אם אתה יודע שזה מה שקורה לך, אז זה מאוד מאוד קשה. אבל אתה לא מתייאש, אתה מחזיק עמדה, אתה מבין את המשמעות של מה שקורה. אם אתה לא יודע, זה בכלל לעבוד. אז הוא לא בא לעשות להם את החיים קלים. למה הוא לא בא לעשות להם את החיים קלים? כי אי אפשר לעשות חיים קלים, זה קשה להגיע לזה. הוא בא לעשות להם את החיים יעילים, מבורכים, לתת להם צידה לדרך. עד כדי כך שפנים בפנים יראה פני הארץ. לראות את פני הארץ, נכון? זה כמו לראות אותך מהגב, לראות אותך מהצד, לראות את הצל שלך, זה לא כדי לראות אותך, לראות אותך באופן חלקי. להיפגש עם פני הארץ זה תהליך של דורות, זה ברור. זה ברור שכמה שיותר שנים עם ישראל נמצא בארץ ישראל, כמה שיותר זמן עובר. אז קוראים פה תהליכים, תהליכים על היחיד ועל הכלל. שהקודש נהיה יותר טבעי, יותר מתאים, יותר חשייך, ולאט לאט מתפתחים תהליכים בזהירות, איך תורת ארץ ישראל צומחת בלי לגרוע בכאו זה בתורת חוץ לארץ. בלי למרוד, בלי לבעוד, בלי לבזות. איך אנחנו אוספים איתנו לארץ ישראל את כל התורה הכתובה והמסורה. את כל מה שהיה בגלות, ולא מחליפים אותה ממשהו אחר, מחיים אותה, מרממים אותה, משקים אותה בתל חיים. ממילא גם יש איזה תוספות, שינויים, ברורים, דברים שצומחים מתוך הקשר החי שהולך ונוצר. פנים בפנים יראה פני הארץ, נפגשים בארץ ישראל כמו ש... פנים בפנים, פנים בפנים זה איך שמשה רבנו רוצה להיפגש, נכון? איך שאדם וחווה נפגשים אחרי הנסירה, אבל לא גב אל גב, לפנים לפנים. להסתכל לעיניים של מישהו, להסתכל לו לעומק, להסתכל בכל סוד מלוא אישיותו, כדי לראות ארץ ישראל ככה, זה תהליכים ארוכים. ונפשו קשורה בנפשה. הנה כי כן מאן דאייתי, והייתי תלמודו בידו, ומה שהורגל כל אחד ואחד לפי מידותיו, כתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, על העולם הבא כתוב. יש כאלה אומרים גם בתור בסופר, זה גם נאמר. אבל הכוונה היא, מי שיודע את הגמרות שהוא למד, מי שחוזר, מי שרק פותח בספרמן. משנתו סבורה לו. אז מי שבא לארץ ישראל ותלמודו בידו, מי של צורה, הוא רגיל. ומה שהורגל כל אחד אחד, לפי מידותיו. אז כל המסורות, כל ההיררכיות, כל המבנים של הקהילה ושל המשפחה, שחזקו אותנו 2,000 שנה בגלות, מגיעים לפה והכל מתפרק, הכל מתפורר. יש איזה כל מיני הסברים סוציולוגיים, אמונולוגיים, מדעי החברה, אוכלוסיית מהגרים, מעברות, ישראל השנייה, כיפוח, הכל נכון ולא קשור בכלל. גם היו קולטים את העלייה בצורה הכי 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 מפוארת שיש. נניח, מבחינה רוחנית ההתפרקות הזאת קורית, משום שאתה בא עם תלמודך בידך, משהו רגל, לא מתדרלה בתחילה בכלל, לא מסתדר. הוא לא מצליח לדור פה. הוא לא מצליח, מה קרה? בנינו קהילות דור אחרי דור, הבאנו את המסורת, הצלחנו לחנך ילדים, מה לא עשו לנו? הרגו אותנו, שרפו אותנו, טבחו אותנו, אנסו אותנו, חנקו אותנו, גירשו אותנו, והילדים המשיכו ללכת בדרך של האבות. מגיעים לפה פתאום איזה שבר, איזה קטסטרופה, לא מתדרלה. ממש דעתו מטורפת, מטורפת עליו. טרוף יטרף. מה זה מטורפת? זה כמו לטרוף ביצה בקערה. עדיין מדברים ככה היום? אז מה זה לטרוף? זה להרבות. להרבה. ההורים שער שלה ברך הגומל, עלה את רבך הגומל. זאת אומרת, אמרו, מה קרה? אומר, ראיתי אישה מחבסת חולצה. וחשבתי בדעתי מה היה קורה אם הייתי בתוך החולצה כשהיא חימסה אותה. מיד רצתי לברך הגומל. אז תחשוב שהיית ביצה שטורפים אותה בקערה. אז זה מה שאתה, אל תחשוב. זה מה שקורה לעם ישראל.
אבל המצרים נאמר שהם מטרפו בים סוף.
כן. ים סוף טרף אותם. כן, ים סוף טרף אותם וארץ ישראל טורפת אותנו. כך כתוב פה, ממש דעתו מטורפת עליו. וכמו טירוף, מי שטורפים אותו בקערה, הוא נהיה מטורף. זה מטורף. במובן הכואב, הכוונה. במובן של בעיות נפשיות, של אובדן השתנות. מישהו שמבפנים צומחת איזו נשמה עליונה, אדירה, כבירה, ארץ ישראל. אבל היא לא מכירה את זה שהבאת את עמודך בידך. כל מסגרות החיים, כל תחומי החיים. מה זה רגשות, מה זה דמיון, מה זה חוויה, מה זה צמא לאלוקים. כל מה שבנינו בכזאת גאונות מדהימה, המשקע ישראל בנה, זה תמיד נכון, אבל חסר משהו הרבה יותר חי שם. אם אתה מנסה לשחזר, לפעמים אנשים עוברים כזאת טלטלה שמנסים לשחזר את העיירה בגליציה. הם מנסים לחזור 200 שנה אחורה. עושים רומנטיזציה של העיירה ומנסים להתלבש כמו שם ולדבר כמו שם. אבל זה לא, זה קדחת, זה לא יעזור. הציורים הישנים לא יתנו מנוח, הם ביקשו. אני מבין שהטירוף הזה כואב מאוד, דווקא לנשמות עדינות, דווקא לנשמות שמחפשות קודש. אבל זה לא יעזור, אתה כבר לא יונק מהגלות. מה שהורגלנו, מה שהיה, זה הגרת ככה, יש כאלה שרבים נמנעו מעלייה לארצת. תחשבו מה רואה, שולח את הגרת הזאת לגלות. זאת אומרת, תבינו אלה אתם הולכים, אתם לא מסוגלים, לא מסוגלים. זה לא רק חלום פסטורלי, זה שבר נוראי. ממש דעתו מטורפת אליו, טרוף יטרף. מישון טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלתו. בהם פנות אל המנוחה והנחלה. לא בתם עד עתה אל המנוחה והנחלה. מנוחה זו שילו ונחלה זו נחלתם ירושלים. עד שבאנו משילו לירושלים עבור 400 שנה. מיום שנכנסו לארץ ישראל עד ששלמה חונך בית המקדש, זה בדיוק 440 שנה. בתקופה ההיא, מה המקור של, מה המקורות של רבי אברהם מקליסק וכל הדברים הקשים שהוא כותב לו? מה?
מדרש.
מדרש.
ישוע שופטים.
כן, שופטים בעיקר. בטח מדרש, מדרש צריך. ספר שופטים, מה אתה רואה בסוף שופטים? עבודה זרה ומלחמות אחים, ומלחמות אחים ועבודה זרה. הדור הגדול, הענק, דור דעה שבא עם מצרים. יש שלוש, הבית הראשון, זה מי שמספר לנו, לא היה בדיוק משהו. גם בבית השני, בזמן עזרה. א', מי שבא איתו לא בדיוק היו. כולם תלמידי הבעל שם טוב ולא תלמידי ארוך חיים הקדוש. וגם מי שבא, מהר מאוד התמוטטו, אתם רואים חיילים שבת בנבואות חגי. הם זרקו את הנשים שלהם, נשאו גויות, מהר מאוד זה. אנחנו יחסית בבית השלישי. מצבנו מעולה לעומת תחילת הדרך בבית ראשון ושני. אז זה קורה, זה קורה. שמה שיעלה שמיים יראה תאומות כאונייה טועפת בים. זה המזמור הזה שאנחנו שערים, הודו להשם כיפור, נפלאותה לפני האדם. יורדי הים באוניות עושה מלאכה, ומים רבים הם ראו מעשה תאומות. הם ראו מעשה שמוצדם ויהודה, ואז יעלו הרים ירדו תאומות. הסערה הזאת, זו התחושה שמונים שמיים בטובה. קנייה מטורפת בים, מה הכוונה? אתה עף מפה לשם. יש גם לעלות לשמיים, כן. יש רגעים של עליות רוחניות, ויש רגעים מיוחדים של מסירות נפש וכלל ישראל, והתקדמות מופלאה, וביחד, ובשנייה אחרי זה, כשאתה עולה עם ראש הגל למעלה, זה לא ירידה מתונה אחרי. שנייה אחרי אתה מתרסק, אתה לא חוזר לשם, אתה מתרסק לתוך מקום כזה עוליין, הוא מטריד את אחרים בעניינו ומעשה ונבותיו. ואז הוא מטריד את אחרים, הוא נהיה מטרד. זה מעלים כל כך את האיש הצדיק הזה, או את הדור הצדיק הזה, או את העם הצדיק הזה. שהוא נהיה, איך, מה הכוונה מטריד את אחרים? הכוונה הוא פוגע בכולם לפעמים, לפעמים עושה הפוך מכולם, או לפעמים מפיל את עצמו על כולם. בכל מיני מובנים זה, היי תורה והי מצווה, איפה הכל? אתה מסתכל מה רואה ולא רואה כלום, מה דאהבה, לא אהבה. היה כל כך טוב, בגלות, כזאת מסורת, כזאת ברכה, כזה יופי, כזאת אצילות. כל רואה מהכירום כמזרע ברך השם, ועכשיו, השם ירחם, מה קרה, איך זה יכול להיות שהארץ הקדושה הזאת היא זאת שהביאה לשבר כל כך גדול, אז רבי אברהם מקלסק חי לפני השבר, לפני הכפירה, לפני ההתפרקות. ומאה שנה, 200 שנה מראש, הוא חי לפני הצנות 150 שנה מראש, לפני הקמת המדינה, 152 שנה לפני הקמת המדינה. והוא יודע מראש, זאת אומרת, שם זה ילך. הוא לא מתבלבל. המרגלים ראו רחוק. ככה הרב ציוד היה מתווכח הרבה על... בזמנו היו טענות כאלה במגזר מסוים, שגדולי ישראל התנגדו לציונות. אבל הרב ציוד הכיר טוב חלק גדול מגדולי ישראל, והוא ידע שהדברים הם שקר. היה כל מיני מכתבים מזויפים וכל מיני עיוותי מידע, איך גדולי ישראל התנגדו לציונות. הרב ציוד זה מכיוון שהוא במו עיניו פגש אותם ודיבר איתם על איזה שקר. אז התנהל איזה הרבה שיח מצידו. אבל אמרו לה, אבל היו כאלה שהתנגדו, היו כאלה שהתנגדו. רב חיים התנגד, והאדמו"ר מלובביץ' התנגד. היו כמה שהתנגדו, באמת. אבל בסדר, אז לא כולם, מיעוט מאוד קטן. היו כאלה שהתנגדו, התנגדו בתוקף הציונות. אז הוא אמר, אחרי שהוא אמר, אחרי שהוא יצא בכוח כזה גדול נגד המזיפים, הוא אמר, היה מה להתנגד. זה כשאנחנו מדברים על מרגלים, להבדיל, המרגלים היו אנשים גדולים, כולם אנשים בישראל, המרגלים ידעו את ספר שופטים. הם ידעו להסתכל קדימה ולראות מה יקרה. הם ידעו לראות ויוסיפו בני ישראל לעשות רע בעיני השם, הם לא חבורת אנשים קטנים. זה אנשים ענקיים, הם נבחרו להיות המרגלים. והם צופים קדימה ובינים מה המשמעות שכניסה לארץ ישראל. ורואים את כל מה שכתוב פה. תערוף יתערף בין תנות המוכן וחלה, יש שם הירדות, נראות תאומות. אז יהיה לשמה, זה המירות שלי לשמה. גם יראה תאומות, כשזה קורה ביחד, אז העליות האלה לשמיים, בכלל לא מסמכות אותך, בכלל לא מרגיעות אותך. אז אי תורה ואי מצווה, מה דעה ולא אהבה, במקום שהעלייה לארץ ישראל, לפעמים זה קורה בישיבה, במקום שתגיע לישיבה, תרגיש אף למעלה, לפעמים זה... אתה אומר, הייתי כזה נחמד, אתה רואה תמונה שלך מהשביעית, אתה אומר, זה חמוד, צדיק הייתי, מה קרה? לפעמים יש שם תחושה כזאת, בישיבה זה לא חייב להיות. אבל בארץ ישראל, כך הוא כותב, זה חייב להיות. אז המרגלים צדקו. מה הם לא צדקו? הם לא צדקו בפענוח של ספר שופטים. שמה שקורה בספר שופטים זה לא הרבה צרות, ולמרות הרבה צרות, בסוף הקדושה תנצח. אלא שהצרות בעצמן באות מתוך הנשמה. מה שהיה נכון במדבר לא רלוונטי לארץ ישראל. למה? בגלל שצומחת פה קומת חיים הרבה הרבה יותר רלוונטית בארץ ישראל. דווקא כשמפזרים את ענני הכבוד, ודווקא כשמתפרנסים לחם מן הארץ, לא לחם מן השמה, ודווקא כשהגיע כפר הכתוך, ודווקא כשמתחילים לבנות חיים, אז האדמה הזאת מצמיחה כוחות חיים שהם הרבה 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 יותר גדול. זאת אומרת, זה לא יש רע שצריך לשלם אותו עם גמורה. אלא בעיות עצמם נובעות מהחיבור החדש, מבניית כוחות הנשמה החדשה הזאת שהגיעה לנו בארץ ישראל, עד ישים תהילה בארץ. אז איך אנחנו מבין מה זה אוהב חורבות שבארץ ישראל מפלטים שבחוץ לארץ? בפעת חרבה מתרנגולות פתומות. אז מה זה החורבות? החורבות זה... זה המצב הרוחני. מצב רוחני של אנשים, של דורות. שיש לבין בהיסטוריה, של חורבות. חורבות זה כמעט לא נותר דבר. פעם היה פה בית יפה, נעים, עכשיו הכל חרבה. הכל קורה עכביש, הכל מטלינפול, הכל מטונף, חורים בקירות. מה נשאר מכל זה? הקדוש ברוך הוא מעדיף את זה מאשר את כל הפלטרים שבחוץ, מה זה פלטרים? פלטרים זה צדיקים וקדושים, תלמידי חכמים גדולים ובעלי תפילה. בהחלט יש לנו רשימת הישגים ראויה להצטיין ב-2000 שנות גלות. הקדוש ברוך הוא מעדיף שאתה הכי הרבה, אם אתה מרגיש הכי הרבה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חושב שאתה, זה מה שיש לך לאחל להלכים פת חביבה. פעם האחלת רק, הקדוש ברוך הוא, יונים בתומות, לא זוכר מה זה. מעדני עולה, הקדוש ברוך הוא מעדיף את הפת חביבה שלך. אתה מעט שאתה מעט. אתה לא זורק, אתה מבין? זה לא אחד שזורק לגמרי. מה התפקיד שלך בשלב כזה? התפקיד שלך בשלב כזה זה לשלוט, לא לפת לגמרי. מ-100 ירדת ל-1 או ל-0, זה הבדל אינסופי, אתם יודעים. אם אתה נופל, נופל, אבל שם ברקס, לאחר כך בתוך הראש שלו, נכון? בתוך הנפילה, בתוך הגייץ על מוות, לדעת שאתה עם אני. אם אתה אומר, יאללה, הכל עבוד, נגמר, הכל מתפרק, הכל מתפרק. אבל אם בתוך זה הוא מזהה. לכן כל כך חשוב לזהות, אתם יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו במלחמת... תרבות, מלחמת דעות, מלחמת תוך מלחמת תרבות הזאת, יש כאלה שעושים, מנהלים קמפיינים ודוחפים לכל מיני כיוונים שמאוד מחריבים לנו. כמו מלחמה נגד הדתה, כל מיני דברים מרושעים כאלה. וכל מיני חוקים שליליים ובעייתיים. אבל אסור לנו לאבד את המבט של רבי אהרון מקאטיץ, את המבט של גדולי תלמידי החכמים, של אלה שהחזירו את ארץ ישראל, את עם ישראל לארץ ישראל, זה הם. עם כל הכבוד לארץ ישראל ולא ארץ ישראל, זה הם. והם גילו לנו שהבעיות הן לא נגמור פעם את הבעיות, הבעיות באות מחיפוש משהו חדש לגמרי, חיפוש לראות את הרצל פנים בפנים. אז אוהב השם, חורבות זה חורבות, בסדר. תגיד כמה רע. יש כאלה שמומחים בלהסביר כמה רע. כמה רע, יש כאלה מצב ביטחוני, יש כאלה מצב כלכלי, יש עיתונאים. יש עיתונאים גם כמה רע, מצב הרוחני. עבר החוק הזה, עבר החוק הזה. גם בתוך הרע יש כל כך הרבה אור, וכל כך הרבה טוב, וכל כך הרבה דברים חיוביים וגדולים. בעם ישראל ששב אל תורתו, וגם הרע נובע ממה שכתוב פה. מזה מה דעה ולא אבה, מאי תורה ואין מצווה. עד ישים תהילה בארץ, תהליך. והשם ידבח מראה לו פנים, בסוף, מתוך כל השבר הזה, מתוך, לא למרות, מתוך, הרבה אומרים עליו. כמו גיל ההתבגרות, זה לא הילד ישתגע, בואו נפגע זה יעבור לו, הוא לא ישתגע. הוא לא ישתגע, אפילו מי שעובר משבר, בואו נפגע זה יעבור. זה לא יעבור. המשבר הזה הוא טוב, המשבר הזה מבקש צמיחה. המשבר הזה אומר משהו פה מצמצם אותך, משהו פה אתה חונק את עצמך. אל תחכה שזה יעבור. הוא ניתן לו שתי כדורים, והוא יחזור ללכת בשביל שבו אנחנו רוצים שהוא ילך. לא, 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 לא. אם רואה אדם שיסורים באים אליו, אז לא יתפלל שהם יעברו. מה יעשה? פשוט במעצר. זה בקשה לגובל, משמש במעצר. אז זה לא יעבור והכל יהיה בסדר. יתפלל טוב, נלך לישון, בבוקר יתברר שכולם יתעדו. או לפשוט שטריימן. זה לא הפתרון. יש תפקיד לכאבים האלה, יש תפקיד להתקמטויות האלה, לטירוף הזה. אבל בסופו של תהליך, ישים תהילה, דרות בשמיים, עושים תהילה בארץ, והשם יתברך מראה לו פנים, אז ישקוד וינוח לו. והוא דבר שאין לו קצבה. מה אין לו קצבה? מה אתה מנהל לו קצבה? מי אפשר להגיד לך עד מתי? יש איסורים שיש להם קצבה, כתוב איסורים שאין להם קצבה. קצבתי, אתה הולך לסבול 2, אתה הולך לסבול 3, אתה הולך לסבול 5. אין קצבה. מי אפשר לדעת כמה זה יהיה? ואיך, וכמה, ומתי, אי אפשר לדעת. אבל זה אני מבטיח. רבי אברהם מקאטיץ מבטיח, צ'ופר, חבילת קליטה, חבילת קלישה. אין דבר, אין קצבה, אורך הזמן, איך, כמה, מתי, ולא רק כמה. זה לא רק האורך, זה האיך, כמה איסורים, כמה סיבוכים, מתי זה יבוא לך, מאיפה זה יבוא לך. זה קשה. איך כתוב בתחילת ספר שופטים? זה יש לנו, נכון פה? אני מקווה שזה לא לקחו. שב, שב. כתוב בתחילת ספר שופטים, יש תיאור כזה של השבר הרוחני שיעטוף אותם ישראל. גם מאושר מה, כי ידעתי אחרי מותי, כי השחטה שחיתון. אולי לא. אבל יש בפרק ב' סיכום כזה קשה. ויעשו בני ישראל, יום פרק ב', בחר, ויעשו בני ישראל תרה בעיני אדונה, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם, הוציאו אותם, והלכו אחרי אלוהים אחרים, ויכניסו את אדוני, ועזבו את אדוני, ויעבדו לבעל ולהשתרות. ויחר אף אדוני בישראל, ויתנם ביד שסים, וישוסו אותם, ונקרם ביד אבים ישראל, ולכנו עוד לעמוד לפני אדים. ויש פסוק מאוד מאוד קשה. בכל אשר יצאו, יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני, וכאשר נשבע אדוני להם, ויצר להם מאוד, ויקם אדוני שופטים וישועים יד שסים. מה הפסוק הקשה? בכל אשר יצאו, יד אדוני הייתה בם לרעה. מה זה בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה? בפשטות זה, איפה שאתה לא הולך, אתה חוטף איזה מכה בראש, נכון? אבל תראו מה רשי אומר, רשי בשם חז"ל. בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה, אומר רשי, חלילי מלך ומחלון וכליון נאמר. בסדר עולם. אז מה זה בכל אשר יצאו? כל עוד אתה בארץ ישראל, ויחרף השם, ויחיסו את השם, ויעזבו את השם, הכל בסדר. הכל חלק מהתהליך. בתנאי שמה? שאתה לא עוזב את ארץ ישראל. מי שיצאו לגמרי, מי שירימו ידיים, לשנשור בארץ ישראל. אלי מלך מחלון וכליון. הם היו גדולי הדור, אולי צדיקי הדור, אבל הם יצאו. הם שברו שמירה. הם הפקיעו את העמדה. קשה בעמדה שלהם, בטח. הכל נפל להם על הראש. אבל מי שנשאר בארץ ישראל, נכון, אחרי 10 שנים נעמי חוזרת, כי שמע כי הקד השם את עמוד ואת מלך, אני חוזרת בארץ ישראל, אז מי נמצא בארץ ישראל? כל האלה שבגללם הם ברחו, כל אלה שהכעיסו את השם, כל אלה שעזבו את השם, כל אלה שעבדו לבעל ולהשתרות, אבל יותר אצלם לא עזבו. היו כאלה שעזבו, מי שעזב, מנתק את עצמו מקור הברכה, מי שעזב מנתק את עצמו מקור ההשפעה. אז על זה הפסוק הקשה, יד השם הייתה בו לרע. אבל מי שנשאר פה, מי שסוחב, הוא יכול לקטר, הוא יכול להעביר ביקורת. ביקורת וכיתורים באים הרבה פעמים מאהבה גדולה, אכפתיות. מי שלא אכפת לו, לא אכפת לו, זה יום מה משנה. אבל מי שאכפת לו, זה יהיה קשה. מי שאכפת לו, יעביר ביקורת, מי שאכפת לו, יגיד. ולא אין להם לשמוע אותו, אבל זה התהליך. אין לי ארץ אחרת ואין לי דרך אחרת. הוא דבר שאין לו קצבה. אורך הזמן, ואיך וכמה מתי לכל אחד לפי ענייניו, לפי מעשיו, לפי שורש נשמתו, וכמה שורש נשמתו יותר עמוק, ככה כנראה יהיה יותר קשה. אשר על כן הבא לגשת אל הקודש פנימה. מה זה בא לגשת אל הקודש פנימה? נכון, לארץ ישראל. יזמין עצמו לכל האמור, הלו, תתכונן. ויבחין בנפשו אשר לו כוח לעמוד בכל אלה. ולא לגזזו עוד נמיני. שלא יגזזו לו את האוזניים. גזזו את האוזניים זה ביטוי כזה. תרגמו אותו לעברית. שלא הורידו לו את הקרבולת. וישאר בעצמו שעל כל פנים רוב מידותיו מתוקנים, והוא משול בהם. שהוא לפחות באופן מקורני, יש בו פרצוף, יש בו צורה, הוא לא סמרטוטי לגמרי. אז ילך לבטח דרכו בעצת גדולי עצי השם. והשומע ישכון בטח ושענן, אחרי תהליך ארוך, ואברהם עודנו עומד לפני השם, אברהם זו בעצמו. ואברהם עודנו עומד לפני השם, שפתי תפתח, נכון, מילה השם יחשמש לשני הכיוונים. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אמן, יאמר השם, כך כתוב פה. גם אנחנו מוכנים להצטרף לאמן הזה. אז זה יגרת על חיבת הארץ, נכון? יהיה קשה על חיבת הארץ. היא לא רק מתוקה וחמודה. היא מבקשת אלוקים, ואם אתה לא מספיק קרוב לאלוקים, שגע. לא רוצה אתך מנוח. מטרפת אותך. ויעלו שמיים, ירדו תאומות. כן.
גם הסוף שהוא, שמי שיכול לעמוד בזה יעלה, ומי שלא, ודיף שלא יעלה.
הוא לא כותב לי לא לעלות, אבל זה המשמעות של זה, כן. אז מה אתה שואל?
אני חושב אם... אם הרב גם חושב ככה, כאילו שאם זה באמת עזור חי, אם בן אדם יעלה לארץ ובסוף יהיה פחות דתי ויתרסק באופני, אם שווה שהוא יעלה.
מה אתה שואל אותי? אם אדם שומר שבת, בגלל שהוא שומר שבת, הוא יהיה פחות דתי. אז מה אתה רוצה שיחלל שבת? לא, תראה, הוא מאוד זהה. הוא מאוד זהה. השאלה שאתה שואל, שאל רב זרח ורפטיג את רב צבי פסח פרנק, שהיה הרבה הראשי של ירושלים. הוא עסק בעליית נוער מצפון אפריקה. שם, משום מה, לא ניכנס לסוגיות הקרובות האלה, לא העלו את כולם. העלו רק נערים בודדים מהמשפחות שלהם. בסדר? וכשאתה תולש נערים מהמשפחות שלהם, מביא אותם לארץ זרה. אז הרבה מהם התמוטטו מבחינה רוחנית, תסתלקו. שאלת הרב פרנק, הוא אמר לו, מה אני עושה פה משהו טוב? מותר לי אולי? אולי עדיף שישארו שם, היו דוסה. שיבואו לפה, זה מה שהרב פרנק אומר לו, בעד דקף של דנחמן על המערך, שולחן ארוך. בשולחן ארוך כתוב מה לעשות ההלכה. יכול להיות, יכול להיות שאם אדם יהיה לא הניח תפילין, אז הוא יהיה יותר דתי, אז תגיד לו, אני מציע לך לא הניח תפילין. אי אפשר להעלים מים. אז לכאורה אין שאלה, נכון? למה הם פה משמע? אני לא חושב שכתוב פה, לא לעלות לארץ ישראל, אבל יש רמז כזה. אשר על כן הבא לגשת הקלפים יזמין עצמו כמו ויבחין בנפשו שלא כך למות בכל אמת. זה לא לגזרות ממני, זה יותר עזרה. חמוד אלי, אל תחשוב שאתה בא לצמאל ובסבא הבא. שמע, אתה צריך לעבוד קשה, למה לתקן את המיטות? למה אתה גלו יוצא קשה? אופ! נכון, אם אתה נוסע לאנטרטיקה, אתה לא צריך להביא לך מזגן. הכל יהיה בסדר. בתחום הזה, הכל יהיה בסדר. אז אתה נוסע לארץ הקודש, הכל יהיה בסדר. אז תתכונן חמודי. אתה לא יודע לבנות אישיות מוסרית שרוב המידות מתוקנים, אתה הולך להתרסק לכל המדרגות. יש גם הבדל הלכתי, אני חושב, ש... יש הבדל עצום בין מצוות עלייה לארץ ישראל בזמן שיש מדינה, לבין מצוות עלייה לארץ ישראל בזמן שאין מדינה. שאין מדינה זה הכשר מצווה. ארץ ישראל זה מצווה של כלל ישראל. שיש מלכות. המדינה נבנתה בזכות אלה שעלו לפני שהייתה מדינה. אבל הם שבנו אותה, אבל מצד להגדיר את זה כציווי הלכתי, סוגיה מסובכת. האם באמת הייתה חובה הלכתית לכל אחד? או שזו הייתה חסידות, לפעול עם אלה. אחרי שקמה המדינה זה כבר נהפך לחובה גמורה. כי כל מי שעולה הוא מצטרף לממלכה, הוא מצטרף למדינה, הוא מצטרף לחוק, מקבל תעודת זהות. ככה נראה לי ידידיי. בעזרת השם שנגיע מהר למהר, כבר הרבה אחרי זמן, שקדוש ברוך הוא יראה לנו פנים ונשקוט וננוח. אל המנוחה ולנחלה. ט"ו בשבט שמח ידידיי.